שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר נשים, הלכות גירושין, בפרק הראשון. הלכות גירושין יש בכללן שתי מצוות, אחת מצוות עשה והוא שיגרש המגרש בספר, שנייה מצוות לא תעשה, והוא שלא יחזיר גרושתו מי שניסית. וביאור שתי מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, ובו 28 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין האישה מתגרשת אלא בכתב שיגיע לה, במסמך כתוב שינתן לה. וכתב זה הוא הנקרא גט, ועשרה דברים הן עיקרי הגירושין מן התורה, ואלו הן, שלא יגרש האיש אלא ברצונו, ושיגרש בכתב, לא בדבר אחר, ושיהיה עניין הכתב שגרשה והסירה מקניינו, שתוכן השטר יהיה שהבעל משלח את האישה ושינה קניינו, ולא ששילח את עצמו ממנה, ושיהיה עניינו דבר הקורת בינו לבינה, שהגט יינתן באופן המנתק את הקשר שביניהם לחלוטין, ושיהיה נכתב לשמה שכתיבת הגט נעשית לשם גירושי אישה מסוימת, ושלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו אלא נתינתו לה, שלא יהיה צורך בעשיית מעשה נוסף לפני נתינתו כגון קציצתו מן המחובר, ושיתננו לה, ושיתננו לה בפני עדים, ושיתננו לה בתורת גירושין ולא לשם דבר אחר, ושיהיה הבעל או שלוחו הוא שנותנו לה, ושאר הדברים שבגט, כגון הזמן, כתיבת התאריך בתוך הגט, וחתימת הידים וכיוצא בהן, הכל מדברי סופרים, מתקנת חכמים. הלכה ב', ומניין שעשרה דברים אלו מן התורה, שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעינה, וכתב לה ספר קריטות, ונתן בידה, ושילחה מביתו. אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שאינו מגרש, אלא ברצונו. שאין גירושין בלא שהבעל יסכים לכך, ואם התגרשה שלא ברצונו, אינה מגורשת, אבל האישה מתגרשת לרצונה ושלא לרצונה. כלומר, יש לגירושין תוקף בין אם נעשו בהסכמת האישה ובין אם לא. הלכה ג' וכתב, מלמד שאינה מתגרשת אלא בכתב, לה, נשמע, ספר קריטות, דבר הקורת בינו לבינה. שלא יישאר לו עליה רשות. הגט מבדיל לגמרי ביניהם, מבלי שישאר דבר המטיל עליה הגבלות בעניין כלשהו מכוח הנישואין לבעלה. ואם עדיין לא נחת בינו לבינה, אינה מגורשת כמו שהתבאר. ונתן בידה מלמד שאינה מתגרשת עד שינתן הגט לידה, או ליד שלוחה שהוא כידה או לחצרה, שהכל כידה כמו שהתבאר. ושילחה, שיהיה עניין הגט שהוא המשלח אותה, לא שישלח עצמו ממנה. הלכה ד' כיצד? כתב לה, הרי את משולחת, שלשונות אלו מבטאים את רצונו לגרשה ולהסירה מקניינו. הרי את מגורשת, הרי את להצמיח, הרי את מותרת לכל אדם, וכל כיוצא בזה העניין. הרי זו מגורשת. וגופו של גט, עיקרו של הגט, הרי את מותרת לכל אדם. אבל אם כתב לה, איני בעליך, איני ארוסיך, איני אישיך, אין זה גט, שנאמר ושילחה, לא שישלח עצמו. וכן הכותב לאשתו, הרי את בת חורין, אינו גט. זהו נוסח שחרור עבדים, ואינו מתאים לגירושי אישה. הלכה ה', זה שנאמר בתורה ושילחה מביתו, אין עניינו שלא יגמרו גירושיה עד שתצא מביתו, אלא משיגיע הגט לידה, גמרו גירושיה. ואף על פי שעדיין היא בביתו כמו שהתבאר, לא נאמר ושילחה, אלא שאם גירש ולא הוציאה מביתו, הרי זה כמי שגירש והחזיר גרושתו. לפיכך צריכה ממנו גט שני כמו שהתבאר. הלכה וו, ומניין שלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, שנאמר וכתב ונתן. מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה הוא הגט הקשר, יצא דבר שמחוסר קציצה אחר הכתיבה, דבר הטעון ניתוק ממקום גידולו שהוא מעשה חשוב. לפיכך, אם כתב הגט על קרן הפרה, נותן לה את הפרה, ואם חתך הקרן אחר שכתבו ונתנו לה, אינו גט. וכן אם כתב במחובר לקרקע, למשל, כתב על עליה מחובר לעץ, אף על פי שחתמו בו העדים אחר שתלשו ונתנו לה, אינו גט. הלכה הזין, אין כותבים במחובר אפילו תופס הגט, תופס הנוסח הקבוע של השטר. כתב התופס במחובר ותלשו, ואחר כך כתב שם האיש ושם האישה והזמן, והרי את מותרת לכל אדם, כלומר החלק העיקרי של הגט הנקרא תורף, ובו נכתבים הפרטים המשתנים מגט לגט, וחתמו ונתנולה כשר, חתמו עליו העדים, או אולי יש לנקד וחתמו שהבעל יחתים את העדים על הגט, כשר. הלכה אחת, כתב כל הגט על עלי הזרוע בעציץ נקוב, בכלי עשוי חרס ומנוקב בתחתיתו, שהגידולים שבו נחשבים כמחוברים בקרקע. אף על פי שנתן לה העציץ כולו, הגט פסול, גזרה שמה יקטום, שמה יקצוס את העלי אחרי הכתיבה. ומשום שנחשב הצמח כמחובר, גזרו בו גם אם יכול לתת אותו מבלי לנתקו. אבל כותבו על חרסו של עציץ ונותנו לה. כלומר, ניתן לכתוב על הכלי עצמו שנידון כתלוש, הגם שהגדל בו נחשב למחובר. הלכה תת, ומיני שאינו נותנו לה אלא בתורת גירושין, שנאמר ספר קריטות ונתן בידה, שייתן אותו בתורת ספר קריטות. אבל אם נתנו לה בתורת שהוא שטר חוב או מזוזה, שאמר שהוא אמר לה שנותן לה שטר חוב, או שנתנו בידה והיא ישנה, שלא קיבלה אותו מתוך ידיעה ונאורה, והרי הוא בידה, אינו גט. ואם אמר לה אחר כך, הרי הוא גיתך, הרי זה גט. כלומר, אחר כך, אחרי שנתנו לה בתורת שטר אחר, או כשהיא ישנה, ואמירתו לבסוף מצטרפת לנתינתו, הרי זה גט. הלכה יוד, אמר לה עדים, ראו גט שאני נותן לה, וחזר ואמר לה, כנסי שטר חוב זה, הרי זה כשר, שהרי הודיע את העדים שנתנו בתורת גירושין, וזה שאמר לה שטר חוב, מפני שנחלה ממנה, שהתבייש, אבל לא חזר בו מהגדרת הנתינה לשם גט. הלכה י"א, המגרש צריך שיאמר לה כשייתן לה גט, הרי זה גיתך, או הוא גיתך, וכיוצא בזה, ואם נתן בידה ולא אמר לה כלום, הרי זה פסול. במה דברים אמורים? ושלא היה מדבר עמה על עסקי גיטה. אבל אם היה מדבר עמה על עסקי גיטה, ונתה לה גט, ונתן בידה ולא אמר כלום, הרי זה גט כשר. הלכה יתבית, גט שהיה מונח על הארץ ואמר לה, תלי גיטך מעל גבי קרקע ומטלתו, או שהיה קשור על ידו, על ירחו, ושלפתו ממנו, אף על פי שאמר לה אחר שבא לידה, הרי הוא גיטך, אינו גט, שנאמר ונתן בידה, לא שתיקח היא מעצמה. והרי לא נתן הוא ולא שלוחו, אבל אם ירקין לה בגופו או איתה ידו עד ששלפה הגט מעליו, ואמר לה הרי זה גיתך, הרי זה גט. הלכה את ג' ומניין שיתנו לה בפני עדים, הרי הוא אומר על פי שניים עדים וכולי יקום דבר, ואי אפשר שתהיה זו היום ערבה והבא עליה במיטת בדין, ולמחר תהיה מותרת בלא עדים. לפיכך היא נתן לה גט בינו לבינה, ואפילו בעד אחד, אינו גט. הלכה י"ד, במה דברים אמורים? שהיה הגט בכתב ידי סופר, אבל אם כתב הבעל הגט בכתב ידו וחתם עליו עד אחד ונתנו לה, הרי זה גט פסול. הלכה ט"ו, תקנת חכמים היא שיהיו העדים חותמין על הגט, שמא ייתן לה הגט בפני שניים וימותו, ונמצא הגט שבידה כחרס מחרסי האדמה, שהרי אין בו עדים, לפיכך תקנו שיעידו מתוכו. ואף על פי שהעדים בתוכו נותנו לה בפני שניים, בין אותם החתומים עליו, בין בפני שניים אחרים, שעיקר הגירושין בעדי מסירה, שמעידים על מסירת הגט לאישה. הלכה תת זין, חתמו בו שניים ונתנו לה בינו לבינה, או שנמצאו עדי מסירה פסולים, הרי זה כשר, הועיל ועדים שבו כשרים, והרי הגט יוצא מתחת ידה, ויש מן הגאונים שהורה שהוא פסול. הלכה י"ז, העידו מתוכו פסולים, כלומר שני העדים הפסולים חתמו על הגט, אפילו אחד פסול ואחד כשר, ונתנו לה בפני שני עדים כשרים, הרי זה פסול, שנמצא כמזויף מתוכו. הלכה י"ח, הרחיק את העדים מן הכתב מלוא שתי שיטים, פסול. כלומר, יש רווח של שתי שורות בין סוף הגט ובין חתימת העדים, והדבר מאפשר זיוף השטר. פסול. וכמה ירחיק את העדים מן הכתב? פחות מכדי שתי שיטים, כדי שיהיו נקראים עמו, במה דברים אמורים? ושהיה הגט יוצא מתחת ידה, ולא היו שם עדי מסירה. שבמקרה כזה הגט נסמך על העדים החתומים בו. אבל אם מסרו לה בעדים, אף על פי שאין מרוחקין הרבה ואין יקרא אלימו, ואף על פי שאין חותם עליו עד כלל, הרי זה קשר, שעיקר הגירושין בעדי מסירה. הלכה יוטט, העדים שנותנים הגט בפניהם צריכים לקרותו כדי לדעת שזהו אכן הגט שלה, ואחר כך יתננו לה, ואם נתנו לה בפניהם תחילה, חוזרין וקורין אותו אחר שנתן לה, שמה יחליף אותו בשטר אחר כשיכניסו לתוך ידו. כראו והוא ביד הבעל או ביד שלוחו והחזירו לו, וחזרו והכניסו לתוך ידו ונתנו לה, חוזרין וקוראין אותו. הלכה כף, לא כראו אלא נטלתו וזרקתו לים או לאש, הרי זו מגורשת, והגט הושמד אחרי שהיא זרקה אותו לים או לאש, וכבר לא ניתן לבר עם הבעל יחליף את הגט כשיכניסו לתוך ידו, הרי זו מגורשת, הואיל וקראו תחילה, אין חוששים לו שיחליפו, ולא עוד אלא אפילו אמר הבעל שטר אחר היה ולא היה הגט שקראתם, אינו נאמן, והרי זו מגורשת. הלכה כף א', הרי שלא קראו הגט בתחילה ונתן לגט בפניהם, וזרקתו לאור, לאש או לים, אף על פי שהבעל אומר גט כשר היה, הרי זו ספק מגורשת. הלכה כף ב', זרק לה הגט לחצרה לבין החביות בפני עדים, וביקשו ומצאו מזוזה או שטר אחר, אין חוששים לה, כלומר אין חוששים לגירושין, ואינה מגורשת מכיוון שיש להניח שהתכוון להטעותה, וזרק לה מזוזה או שטר במקום גט. שזה הנמצא ושזרק, נמצאו שם שתיים, שלוש מזוזות או שטרות, חוששים שם הגט שזרק גררו עכברים, והרי זו ספק מגורשת. הלכה כף ג', העדים שחותמין על הגט צריכים להיותן יודעין לקרות ולחתום. אם אינן יודעין לקרות, קוראים לפניהן ואין חותמין, והוא שיקירו לשון הגט. ואם אינן יודעין לחתום, רושמין להן הנייר ברוק וכיוצא בו מדבר שאין רישומו מתקיים, ואין כותבין על הרושם. ואין עושים כן בשאר שטרות, כל הוא שהקלו בגיטי נשים, כדי שלא יהיו בנות ישראל עגונות. שיש הקלה מיוחד בגיטין להשתמש בעדים כאלה, כדי שלא תהיינה נשים מחוסרות יותר להינשא לאחרים, אם ידקדקו בגיטין כחומרות שטרות אחרים. הועיל וחתימת העדים בגט מדבריהם, כמו שבארנו, זה מתקנת חכמים והם עצמם, הקלו בתקנתם במקרים מסוימים. הלכה כף ד', אף על פי שחתימת העדים בגט מדבריהם, התקינו שיהיו עדים מפרשים שמותיהן בגט, כותבים את שמם במפורש, וכן התקינו בעדי הגט שאין חותמין אלא זה בפני זה, ואם חתמו זה שלא בפני זה, הרי זה גט פסול. וכן תקנו חכמים שיכתוב זמן בגט ומקום כתיבתו כשאר השטרות, שמה תהיה אשתו קרובתו, ותזנה כשהיא תחתיו, שאם היא קרובת משפחתו ירצה לחפות על כך שזינתה, ויתן לגט כדי שתוכל לטעון, שהגט ניתן לפני הזנות, ולא הייתה נשואה באותו הזמן, ותקנו לכתוב את זמן הכתיבה בגט, כדי למנוע תרמית מסוג זה. ויכתוב לגט, אחר הזנות ויתן לה, ואם לא יהיה בו זמן, יכולה לומר, קודם הזנות נתגרשתי. לפיכך, תקנו זמן בגיטים. הלכה כפי, גט שיש עליו עדים ואין בו זמן, או שהיה מוקדם או מאוחר, כלומר, התאריך הכתוב בו מוקדם או מאוחר מן התאריך שנכתב בו הגט בפועל, וגם ששטר חוב שזמנו מאוחר כשר, או שנכתב ביום ונחתם בלילה שלאחריו, אף על פי שעוסקים באותו עניין, כתב את הגט בירושלים ותא וכתב בלוד, כל אלו פסולים, עד שיחתמו בו בזמן כתיבתו ובמקום כתיבתו. הלכה כבב, חתך ממנו הזמן ונתנו לה, או שלא כתב שם היום, אלא בשבת ראשונה, או שנייה בחודש פלוני, או בחודש פלוני, או בשנה פלונית, ולא הזכיר החודש, אפילו כתב בשבוע פלוני, כשר. וכן אם כתוב בו היום גרשתיה, כשר, שמשמעו היום הזה שיצא בו הגט. הלכה כ"ז, וכן תקנו שיהיו מונים בגיטין למלכות אותו הזמן משום שלום מלכות. כתב למלכות שאינה מלכות אותה מדינה או לבניין הבית או לחורבן הבית, אם דרך אנשי אותו מקום למנות בו, הרי זה כשר, ואם אין דרכם למנות בו, הרי זה פסול. וכבר נהגו כל ישראל למנות בגיטים או ליצירה או למלכות אלכסנדרוס מוקדון, שהוא מניין שטרות. ואם כתב לשם מלכות אותו זמן במדינה שיש בה רשות אותה מלכות, הרי זה כשר. הלכה כ"ח, אומר הרמב״ם, אומר לי שניים, כתבו וחיתמו ותנו גט לאשתי, ונתאחר הדבר ימים או שנים, או שנמצא הגט בטל והוא צריכו לכתוב לה גט אחר כשר אחר כמה שנים, כמו שהתבאר, הרי אלו כותבים זמן הכתיבה ומקום הכתיבה, לא הזמן שאמר לן הבעל בו כתבו, ולא אותו המקום. כיצד? היו בירושלים כשאמר להם והיו עומדים בתשרה, ונתאחרו עד ניסן, ורן בלוד, כותבים זמן הגט מניסן ובלוד, ששם נכתב הגט כשאר שטרות, כגון בשטר חוב. עד כאן משיעור הימים ברמב״ם בספר נשים הלכות גירושין בפרק הראשון. לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר נשים הלכות גירושין בפרק השני ובו 20 הלכות. הלכה א', אומר הרמב״ם, זה שנאמר בתורה וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אחד הכותב בידו או שאמר לאחר לכתוב לה, ואחד הנותן בידו או שאמר לאחר להיתן לה, לא נאמר וכתב אלא להודיע שאין מתגרשת אלא בכתב. ונתן שלא תיקח מעצמה. הלכה ב', אמר לשניים, כתבו גט וחיתמו, תנו לאשתי, הרי לו כותבין וחותמין ונותנין לה, והן הן שלוחיו, והן הן עדיו. וכן אם אמר לסופר, כתוב לי גט לאשתי, ואמר לעדים לחתום, כותבין וחותמין ונותנין לו, והוא מגרש בו בכל עת שירצה, אף שיתנן לה זמן רב אחרי הכתיבה והחתימה. הלכה ג', וכותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו עמו, והוא שיהיו העדים והסופר שכתבו וחתמו בו מכירין ויודעין שזהו פלוני ואשתו היא פלונית, ואם היו באותו המקום שניים ששמותיהן שווים ושמות נשותיהן שווים, אין מגרש אחד מהן אלא במעמד חברו, שמא יכתוב גט ויוליכו לאשת חברו ויגרשנה עליו, ואז תוכל אשת חברו לטעון שבעלה גרש אותה. הלכה ד', ובעת הסכנה כותבין ונותנין אף על פי שאין מכירין, והאישה נותנת שכר הסופר בכל מקום, שאם שכר הסופר יוטל על הבעל, עלול הוא להימנע מכתיבת גט ולהגן את אשתו. הלכה ה', וצריך שיאמר הבעל מעצמו לסופר כתוב ולעדים חתומו, הרי שאמרו לו בית דין או שניים יכתוב גט לאשתך, ואמר להם כתובו, אם כתבו הן עצמן וחתמו בו, הרי זה כשר. אבל אם אמרו הן לסופר וכתב ולעדים וחתמו, אף על פי שחזרו ונתנו לבעל, וחזר ונתן גט זה לאשתו בפני עדים, הרי זה גט בטל, שרי כתבו מי שלא אמר לו הבעל לכותבו. הלכה ו', אמר לי שניים או לשלושה, אמרו לסופר ויכתוב גט לאשתי, ואמרו לעדים ויחתומו, ואמרו לסופר וכתב ולעדים וחתמו, או שאמר לשניים, אמרו לסופר ויכתוב גט לאשתי ואתם חתומו, הרי זה גט פסול, ומתיישבין בדבר זה הרבה, מפני שהוא קרוב להיות גט בטל. על הדיינים לעיין היטב בהלכה זו, שהפסק בה אינו מוכרע, ומשום שצריך לברר היטב את כוונתו של הבעל. הלכה זין, ומה בין פסול לבטל, שכל מקום שנאמר בחיבור זה בגט שהוא בטל, הוא בטל מן התורה, וכל מקום שנאמר פסול, הוא פסול מדברי סופרים. הלכה ח', הבעל שהביא גט בידו חתום ואמר, תנו גט זה לאשתי, הרי אלו יתנו לה, מבלי לחשוש שמה יש בגט פסול. אמר לאחרים לכתוב גט ולחתום בו ולתנו לאשתו, וכתבו וחתמו ונתנו לה, ונמצא הגט בטל או פסול, הרי אלו כותבין אחר, ואפילו מאה, עד שיגיע לידה גט כשר. הלכה ת', אמר להם הבעל, כתבו וחתמו תנו לשליח להוליח לה, וכתבו וחתמו ונתנו לשליח, ונמצא הגט בטל, אין כותבין אחר עד שימלכו בבעל, עד שיתייעצו בו, ויקבלו מחדש רשות ממנו, שהרי לא עשה אותן לגירושין, שלא ביקש מהם לגמור את הגירושין, ושמה לא רצה, אלא שיכתבו ויתנו לשליח בלבד, ולא יישאר להם בו מעשה אחר, והרי כתבו ונתנו. לפיכך לא יכתבו אחר, ואם כתבו גט אחר כשר ונתנו לשליח ונתנו לה, הרי זו ספק מגורשת. הלכה יהודה אומר לשניים וליתר על שניים, כתבו גט ותנו לאשתי, גרשוה, שלחוה, שיווקוה, תרחוה, כתבו איגרת ותנו לה, הרי אלו יכתבו גט כשר ויתנו לה. אמר להם פיתרוה, פרנסוה, עשו לה כדת, עשו לה כנימוס, עשו לה כראוי, לא אמר כלום. ואם כתבו גט ונתנו לה, הרי זה בטל. הלכה י' אמר להם, הוציאוה, עזבוה, עתירוה, הניחוה, הועילוה. הרי זה ספק אם משמע מילות אלו הגירושין או עניין אחר, לפיכך אין כותבין לה. ואם כתבו גט ונתנו לה, הרי זו ספק מגורשת. הלכה י' האומר כתבו גט לאשתי, הרי אלו כותבין וחותמין ונותנין לבעל בידו, ואין נותנין לאשתו עד שאומר להם ליתן לה, ואם נתנו לה, אינו גט. במה דברים אמורים? בבריא. אבל המסוכן, והוא אדם שקפץ עליו החולי במהרה והכביד חוליו מיד, ויוצא בקולר, אפילו על עסקי ממון, שמוצאים אותו כשהוא כבול לעמוד למשפט, והמפרש בים, המפליג בספינה, ויוצא בשיירה ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויחתמו ויתנו לה. שדבר ידוע שלא נתכוון זה, אלא לכתוב וליתן לה. הלכה י' ג' בריא שאמר כתבו גט לאשתי, וכתבו ונתנו לה, והרג עצמו מיד, כגון שהשליך עצמו מן הגג או הפיל עצמו לים, הרי זה גט כשר. עלה לגג ודחפתו הרוח ומת, אינו גט. ספק הפיל עצמו, ספק דחפתו הרוח, הרי זה גט. עד שיוודא בוודאי שהרוח דחפתו, וכן מי שהיה מושלח בבור, ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו, והוא שידעו אותו, ואף הפי שאלו ולא הכירו, הרי הגט כשר, שזה כשעת הסכנה הוא, שכותבים ונותנים ואף על פי שאל מכירים, וכן מי שנפלו בו מכות רעות שאי אפשר שיחיה מהן, אפילו נשחד בו רוב שני הסימנים, ורמז ואמר כתבו גט לאשתי, הרי לו יכתבו ויתנו, שהרי אתה חי הוא, אף על פי שסופו למות. הלכה י' ד', מי שהייתה רוח רעה מבעט את אותו, ואמר כשהתחיל בו החולי, כתבו גט לאשתי, לא אמר כלום, מפני שאין דעתו נכונה ומיושבת, וכן השיקור שהגיע לשחרותו של לוט, כלומר הוא שיקור כל כך עד שאיננו מודע כלל למעשיו, ואם לא הגיע, הרי זה ספק. הלכת את וב, אמר כשהוא בריא כתבו גט ותנו לאשתי, ואחר כך נבעת, השתגע, ואמר אל תכתובו, ממתינין עד שיברי, וכותבין ונותנין לה, ואין צריך לחזור ולהימלך בו אחר שיברי, ואם כתבו ונתנו קודם שיברי, הרי זה פסול. הלכת את זין, מי שנשתתק והרי דעתו נכונה, אמרו לו נכתוב גט לאשתך, וירקין בראשו, בודקין אותו שלושה פעמים בסירוגין, אם אמר עליו לב, ועל הין הין, הרי לו יכתבו ויתנו, וצריכים לבודקו יפה יפה שמה נטרפה דעתו, וכן אם כתב בידו כתבו ותנו לאשתי, הרי לו כותבין ונותנין לה, אם הייתה דעתו מיושבת עליו, שאין דין מי שנשתתק כדין החירש. הלכה י"ז, מי שנסע כשהוא פיקח ונתחרש, ואין צריך לומר נשתתה, אינו מוציא לעולם עד שיברי. ואין סומכין על רמיזת החירש ולא על כתבו, ואף על פי שדעתו נכונה מיושבת, אבל אם נסע כשהוא חירש, מגרש ברמיזה, שאין קידושיו קידושים מן התורה כמו שבארנו, וכשם שכונס ברמיזה, כך מוציא ברמיזה. הלכה י"ח, המקדש קטנה לידי אביה וגרשה כשהיא קטנה, אביה מקבל את גיטה. ומי שיגיע הגט ליד האב, נתגרשה. גרשה כשהיא נערה, אם יגיע הגט לידה או ליד אביה, נתגרשה. ואין נערה מאורסה עושה שליח לקבל גיטה מיד בעלה בחיי אביה, אבל האב עושה שליח לקבל הגט לביתו המאורסת, בן קטנה בן נערה. הלכה יוטט, קידשה אביה והיא קטנה ומת, אם מבחנת בין גיטה לדבר אחר, הרי זו מתגרשת משיגיע הגט לידה, ואם לאו, אינה מתגרשת עד שתבחין, ואם גרשה, אינה מגורשת. הלכה כף, אומר הרמב"ם, מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, מקין אותו עד שיאמר רוצה אני. ויכתוב הגט והוא גט כשר, וכן אם עיקו גויים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך, ולחצו אותו ישראל ביד הגויים עד שיגרש, הרי זה כשר. ואם הגויים מעצמן אנסו עד שכתב, הואיל והדין נותן שיכתוב, הרי זה גט פסול. מתקנת חכמים. אבל אילו פסק הדין לא היה מחייב אותו לכתוב, היה גט בטל מן התורה שהרי נעשה בכפייה. ולמה לא בטל גט זה? שהרי הוא אנוס, בין ביד גויים, בין ביד ישראל. שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו חייב מן התורה לעשותו, כגון מי שהוכה עד שמחר או נתן, אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הרע הוא שתקפו, וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר, רוצה אני, כבר גרש לרצונו. לא היה הדין נותן שכופין אותו לגרש, וטעו בדין של ישראל, או שהיו אדיוטות שאינם בקיאים בדינים, ואנסו עד שגרש, הרי זה גט פסול, הואיל וישראל אנסו, יגמור ויגרש. ואם הגויים אנסו לגרש שלא כדין, אינו גט. אף על פי שאמר בגויים, רוצה אני, ואמר לישראל, כתבו וחיתמו. הואיל ואין הדין מחייבו להוציא, והגויים אנסו, אינו גט, שאינו דומה כלל לגט כשר. עד כאן השיעור הימים ברמב״ם, בספר נשים הלכות גירושין, בפרק השני. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נשים הלכות גירושין, בפרק השלישי ובעוד 19 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל גט שנכתב שלא לשם האיש המגרש ולשם האישה מתגרשת, אינו גט. כיצד? סופר שכתב גט ללמד או להתלמד, הוא בא בעל ומצא שם שנכתב בגט כשמו, ושם האישה כשם אשתו, ושם העיר כשם עירו, ונטלו וגרש בו, אינו גט. הלכה ב' יתר על זה, כתב לגרש את אשתו ומצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, ונטלו ממנו וגרש בו, אינו גט, אף על פי שנכתב לשם גירושין, מפני שלא נכתב לשם מותו הזוג. הלכה ג' יתר על כן, מי שיש לו שתי נשים ששמותיהן שווין, וכתב לגרש את הגדולה, ונמלח, התחרט, וגרש בו את הקטנה, אינו גט, אף על פי שנכתב לשם האיש המגרש, לא נכתב לשם זו שנתגרשה בו. הלכה ד' יתר על כן, אמר לסופר כתוב, ואיזו שהרצה הגרש בו, וכתב הסופר על דעת זו, וגרש בו אחת מהן, הרי זו ספי גירושין, וכל גט שכתבו שלא לשמה, אף על פי שהעביר עליו קולומוס, לשמה, כלומר שחזר וכתב שנית את המילים על גבי המילים הכתובות, ובעברה הזאת הוא כיוון לשמה, אינו גט. הלכה ה', מי שכתב גט לגרש את אשתו ונמלח ולא גרשה, ונתייחד עמה, היו יחד לבדם ויתכן שבעליה, אחר שכתבו לה, לא יגרשנה באותו הגט פעם אחרת כשירצה לגרשה. ואם גרשה באותו הגט הישן, הרי זו מגורשת ותנסה בו לכתחילה, שרי נכתב לשמה, והרי ניתן לעתה בעדים כלחתו. ולמה לא יגרש בו לכתחילה? גזירה שמה יאמרו, גיטה קודם לבנה. שרי ייתכן שייתן את הגט זמן רב אחרי שכתבו, ובינתיים יבלד לילד ממנו, ועלולים אנשים לחשוב שהייתה גרושה מהזמן הכתוב בגט, ושהילד נולד מזנות. הלכה וב, אמר לסופר כתוב גט לפלונית, יהי מי לכשאסענה אגרשנה בו, ונכתב ונשאה וגרשה בו, אינו גט, מפני שלא הייתה בת גירושין ממנו כשנכתב גט זה, ונמצא כנכתב שלא לשם גירושין. אבל אם אמר לו כתוב גט לארוסתי, לכשאסענה אגרשנה בו, וכנסה וגרשה בו, כשר. כתבו לאיבימתו, ואחר שאיבמה גרשה בו, הרי זה ספי גירושין, הועיל ואינה אישה גמורה כשכתבו. שיש זיקה של אישות ביניהם, אך לא נחשבת כאשתו לגמרי. הלכה זין, סופר שכתב תופסי גיטין, שכין מראש שטר בנוסח הקבוע של גט, והניח מקום האיש ומקום האישה ומקום הזמן, ומקום הרי את מותרת לכל אדם, עד שיכתבם לשם האיש המגרש ולשם האישה מתגרשת, וכן יחתמו העדים לשמה ולשמו, הרי זה פסול. שמה יכתוב מראש גם את הפרטים שצריכים להיכתב לשמה, כלומר התורף. הלכה חת, סופר שכתב הגט לשמו ולשמה כהלכתו, וחתמו העדים שלא לשמה, הואילו מסרו לה בעדים, הרי זה פסול, שאין העדים חותמין על הגט, אלא מפני תיקון העולם. שמה ייתן לגט בפני שניים וימותו, ומשום שחתימת העדים מתקנת חכמים, אין חתימתם שלא לשמה מבטלת את הגט מן התורה, אלא פוסלת אותו מדברי חכמים. יש מי שאומר שאם חתמו העדים שלא לשמה, הואיל והוא כמזויף מתוכו, הרי זה גט בטל. וכן אם היה אחד מעדיו פסול, או שהיה בו עד אחד בלבד כשר, אף על פי שנמסר בעדים, הרי זה גט בטל. ולא יראה לי דבר זה אלא כמזויף, לא מזויף ודאי, והואיל ונמסר בעדים כשרים, הרי זה פסול מדבריהם. הלכה ת' המביא גט ועבד ממנו ומצאו, אם עבד ממנו במקום שאין השיירות מצויות, כלומר מקום שאינו דרך מעבר לרבים, שאין לחוש שמעוברים נפל הגט, אפילו מצאו לאחר זמן מרובה, הרי זה בחזקת שהגט שעבד הוא הגט הנמצא ותתגרש בו. כלומר מותרת להתגרש בו, ואין חוששים שמה מדובר בגט אחר עם שמות זהים שלא נכתב בשם גירושין אלו. אבל במקום שהשיירות מצויות, אם מצאו מיד ועדיין לא שעה שם אדם מן העוברין, או שמצאו בכלי שיניחו בו, ויש לו בו תביעות עין באורכו ורוחבו של גט כשהיה כרוך, הרי זה בחזקתו, ותתגרש בו. הלכה יוד, הוחזק באותו המקום איש אחר ששמו כשם האיש שבגט, חוששים שם הגט זה הנמצא של אותו האיש האחר הוא, הועיל ועבר אדם שם, ואף על פי שלא שעה, אם נשא בו, הרי זו ספק מגורשת, אבל אם לא עבר אדם שם, הרי זה בחזקתו, אף על פי שהוחזקו שם שניים ששמותיהן שווין. הלכה י' א', היה לעדין בגט סימן מובהק, סימן ברור שלפיו ניתן להוכיח שמדובר באותו הגט, כגון שאמרו נקב יש בו בצד עוד פלונית, או שאמרו מעולם לא חתמנו על גט אחר שיש בו שמות כשמות אלו, הרי זה בחזקתו ותתגרש בו, ואף על פי שמצאו אחר זמן מרובה במקום שהשיירות מצויות, והוחזקו שם שניים ששמותיהם שווין. הלכה י"ב, שניים ששלחו שני גיטים ושמותיהם זהים, ונתערבו הגיטים, ואין ניכר מי של מי, נותנים שניהם לזו ושניהם לזו בעדי מסירה, בעדים המעידים על מסירת הגט כדין תורה. לפיכך, אם עבד אחד מהן, הרי השני בטל. הלכה י"ג, מי שהיו לו שני שמות, וכן אישה שיש לה שני שמות, כשמגרש, כותב שמה ושמו שהם רגילים בו, וידועים בו ביותר, ואומר, איש פלוני וכל שם שיש לו, גרש אישה פלונית וכל שם שיש לה, ואם כתב חניכתו וחניכתה, כלומר הכינוי שלו או שלה, כשר. הלכה י"ד, כתב השם שאינם ידועים בו ביותר, וכתב כל שם שיש לו, הרי זה פסול. שינה שמו או שמה, וכתב שם אחר, ושם עירו או שם עירה, אף על פי שכתב כל שם שיש לו, וכל שם שיש לה, אינו גט. הלכת את וב, הכל קשירים לכתוב את הגט חוץ מחמישה, גוי ועבד וחרש ושוטה וקטן, אפילו האישה עצמה כותבת את גיטה. ישראל שנשתמד, שהמיר את דתו לעבודה זרה, או מחלל שבת בפרעסיה, הרי הוא כגוי לכל דבריו, לדינים רבים, שמצוות השבת ועבודה זרה שקולות כנגד כל התורה כולה. הלכת את זין, ולמה אין כותבים אלו החמישה? מפני שצריך הכותב לכתוב לשם האיש המגרש ולשם האישה מתגרשת, והגוי על דעת עצמו הוא כותב, וחירש שוטה וקטן אינם בני דעה, והעבד אינו בתורת גיטין וקידושין. ולפיכך הוא כגוי לכל דבריו, ואם כתבו הגט אחד מחמישה אלו, אינו גט, אף על פי שחתמו בעדים כשרים ונמסר לה בקשרים. הלכה י"ז, כתב אחד מן החמישה תופס הגט והניח מקום התורף, שהוא מקום האיש ומקום האישה ומקום הזמן ומקום הריית מותרת לכל אדם, וכתבן הפיקח הגדול הישראלי לשמה, הרי זה גט כשר. שבדיעבד יכשירו, משום שמצד הדין רק התורף צריך להיכתב לשמה. הלכה י"ח, מותר להניח חירש שוטה וקטן לכתוב תופס הגט לכתחילה, והוא שיהיה גדול עומד על גבן, אבל גוי ועבד אין כותבין התופס לכתחילה, ואפילו ישראל עומד על גבן, שלא יתיעו לכתוב תופסי גיטין שלא לשמה, אלא מפני תקנת סופר, כמו שבארנו. הלכה י"ט, הכותב גט בשבת או ביום הכיפורים בשגגה ונתנולה, הרי זו מגורשת, והגם שהשטר נכתב תוך חילול שבת, כשר, הועיל והיה בשוגג. כתבו וחתמו בו ביום טוב בזדון, ונתנו לה, בלא ידי מסירה כשרים, אינה מגורשת, שערי העדים פסולין מן התורה, שעובר עבירה שיש עליה עונש מלכות, נפסל לעדות. כתבו ביום טוב בזדון ונמסר לה בפני עדים כשרים ביום טוב, הרי זה פסול, מדברי חכמים, מפני שכתבו בעבירה, אך אינו בתם מן התורה, כדין גט שנכתב בשבת במזיד. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר נשים לכות גירושין, בפרק השלישי על ידי לימוד הרמב״ם, מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.